הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. 550 ישראלים שלחו מכתב לפרלמנט הספרדי בו הם מבקשים מהם להכיר במדינה פלסטינית. אנחנו נדבר לפחות עם אחד מהם ונשאל אותו למה הם לא ניסו לשלוח קודם מכתב כזה לפרלמנט הישראלי, וגם על המשמעות שיש למסמך כזה. בעקבות ניסיון ההתנגשות ביהודה גליק, יש קריאה לבעלי עסקים לא להעסיק מחבלים משוחררים. כמה כאלה יש שמועסקים, אנחנו נבדוק הבוקר הזה. גם מה קורה בגבול מצרים עזה, אלפים מהמצרים מגורשים מבתיהם כדי לייצר אזור מפורז בין סיני לעזה. גם המועצת שלנו תתכנס הבוקר הזה כדי לדון בנושאים החשובים במיוחד, ועוד עניינים ככל שנספיק הבוקר הזה. יעל איבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי. בוקר טוב ליוסי יהושע, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות.
בוקר טוב.
אז הרצועה סגורה הבוקר הזה?
כן, לא למעבר סחורות, אין מעבר סחורות, וגם מעבר אזרחים, שני המעברים שהיו פתוחים בשבועות האחרונים נסגרו, וזה בעקבות הירי ביום שישי בערב. זו פעם השנייה שמבוצע ירי של רקטות לעבר מדינת ישראל, והפעם הוחלט לסגור את המעברים בשלב הראשון.
הירי לאחר שבוצע קיבל איזושהי תגובה מהצד הפלסטיני?
לא, קיבל תגובה מהצד הפלסטיני כזו שלפי הדיווחים, אני בדקתי אותם אתמול, אצלנו אומרים, במערכת הביטחון אומרים שחמאס כן מנסה לשים את היד על אותם ארגונים סוררים, ונראה שמדובר בפעולה רצינית שלהם כדי למנוע את הירי. חמאס די בלחץ עכשיו, וזה מתחבר לפתיח שלך, הוא רואה מה קורה בצד השני, ברפיח המצרית, ורק זה מה שחסר לו, גם עוד ציבור מול ישראל. הדבר האחרון שהוא צריך עכשיו זה לחץ משני הצדדים, גם ממצרים וגם מישראל.
למרות שהמעבר ברפיח שסגור לא קשור כמובן לירי שהתבצע לכיוון ישראל.
לא, ממש לא קשור, אבל מה שאנחנו רואים שם זה, לא חשופים לזה יותר מדי, אבל בישראל רואים, מדברים על אירוע ממש דרמטי, מה שסיסי עושה שם, החיסוף של מאות, ויש כאלה שאומרים גם מעל 1,500 מנהרות ובתים שנהרסו בצד המצרי. זה אירוע שכמובן גם בסופו של יום ישרת אותנו, כי אנחנו ראינו מה קרה בשנתיים האחרונות, מאז נמצא עמוד ענן, ולאחר מכן, אחרי עליית סיסי, ראינו שחמאס עבר לייצור עצמי של רקטות, ולא ליבוא, ולא באמצעות הברחות, וכתוצאה מכך גם הרקטות היו באיכות נמוכה יותר, ולכן זה גם משרת אותנו גם בכמויות וגם באיכות של החומרים.
על כמה מצרים אנחנו מדברים שנאלצים לעזוב את בתיהם?
מדברים על אלפים, על אלפים רבים. יש דיווחים באלג'זירה שמדברים על למעלה מ-1,000 בתים שנהרסו, תעשית לבד את המכפלות. מדובר באירוע באמת יוצא דופן בצד השני, וצריך להזהיר, וכאן חובה לומר, שיש גם גורמים אצלנו בישראל שחוששים שהלחץ הזה משני הצדדים, ממצרים וכאן מישראל, עלול דווקא לדחוק את חמאס לפינה, ואף לעורר מחדש ירי ולאפשר ירי לעבר מדינת ישראל, ולכן צריך להמתין ולראות. אבל צריך להבין שקורה כאן שינוי משמעותי בשבועות האחרונים. סיסי נלחם במלוא הכוח. אני מתאר לעצמי מה היה קורה אם אנחנו היינו עושים 10% או אולי אפילו 5% ממה שהמצרים מרשים לעצמם לעשות במצרים ובכלל מול חמאס. אני חושב שכל הקהילה הבינלאומית הייתה קמה עלינו, אבל מה שמותר למצרים לנו אסור.
אבל החלק הזה, הרצועה הזו המפורזת, זה משהו שישראל לא יכולה להרשות לעצמה לעשות, כי היא לא תפנה את היישובים סמוכי הגבול?
נכון, מה שהוא עושה, זה בתים של משת"פים, זה בתים שמשרתים אותם קודם כל להברחות כלכליות, ועל ההברחות הכלכליות האלה מתלבשים אותם מברכות פליליות, וגם מבריחים שם פעילים באמצעי לחימה, וסיסי רמז, יותר מאשר רמז, שהוא רואה שיתוף פעולה של גורמים נוספים בפיגוע שהראה שבוע שעבר בסיני, והוא רמז למעורבות של גורמים מעזה, והוא לא מתכוון לבטא, ואנחנו רואים שפועלים ביד קשה, וכל יוקרתו מונחת על הכף, ולכן אני חושב שהמצב רק יחמיר שם, ואנחנו נראה את ההשלכות, אנחנו עלולים לראות את ההשלכות גם של לחץ כזה, באולי אפילו בהתגברות ירי לעבר ישראל, אם חמאס יהיה עם הגב לקיר.
אוקיי, כמה ימים המעבר הישראלי לפחות לעזה צפוי להיות סגור?
ההחלטות האלה מחזיקות בדרך כלל יום, יומיים, לכל היותר, גם לנו אינטרס גדול מדי שיש שם לחץ, ולא בכדי ראינו שבסוף השבוע שר הביטחון יחד עם תתאם פעולות בשטחים אישרו לראשונה הקמה של מפעל קוקה קולה. זה גם סמל גדול עבור העזתים, ומעבר לכך זה גם הוא לספק עבודה בשלב הראשון למאות עובדים ולאחר מכן לאלפים. יש כאן נכונות גם של ימיון וגם של הדרג הצבאי, שאני יכול לומר לך שהדרג הצבאי בישראל אף תומך בהקלות האלו, להביא אותן, ואני חושב שתוך יום יומיים לכל היותר, אם לא יתחדש
המעברים הישראלים ייפתחו, ומה לגבי המעבר המצרי ברפיח, גם הוא ייפתח?
זה תלוי בסיסי, ואני לא במצרים, ואני לא רואה את זה, אני לא רואה את זה נפתח, ואני רואה דווקא שהמצב שם הולך להחמיר לפחות בשבועות הקרובים.
טוב, אז הם יישארו תלויים בסופו של דבר רק במדינת ישראל. נמשיך לעקוב. יוסי יהושע, כתב הצבאי של ידיעות אחרונות, תודה רבה לך.
תודה.
ועכשיו למכתב הישראלי לפרלמנט הספרדי, וכך נכתב בו: אנו אזרחי ישראל הרוצים בביטחונה ובשלומה, מודאגים מהכיפאון המדיני ומהמשך הכיבוש וההתנחלות המובילים לאימותים עם הפלסטינים ומטרפדים כל אפשרות להסדר. ברור לנו שהסיכוי לקיומה ולביטחונה של ישראל תלוי בהקמתה של מדינה פלסטינית לצידה, על בסיס גבולות 67, תוך הכרה ישראלית בפלסטין והכרה פלסטינית בישראל. עוד נכתב: יוזמתכם להכרה במדינת פלסטין תקדם את סיכויי השלום ותעודד את הישראלים והפלסטינים להגיע לפתרון הסכסוך. אחד מהחתומים על המסמך הזה הוא השר לשעבר יוסי שריד. בוקר טוב.
בוקר טוב, אני שומע אותך באופן נקוטע, אז אני לא יודע אם זה...
טוב שהטכנאי הבכיר איתנו, ינסה לסדר את העניין הזה.
טוב, טכנאי בכיר ודאי יוכל לתקן.
כן. אמור לי, מר שריד, למה טוב המכתב הזה?
אנחנו כותבים לכל פרלמנט שיוזם הכרה במדינה הפלסטינית, כמדינה השכנה לצד מדינת ישראל, כי אני חושב שהגענו לנקודה גורלית, או שתי מדינות לשני עמים, או מדינה אחת לשני עמים, ואם תהיה מדינה אחת לשני עמים, אז לא תהיה מדינה בכלל, ולכן אנחנו כל כך מודאגים, שאנחנו חושבים שמן הנכון שגם בספרד או בכל מקום אחר, ידעו שיש ישראלים שחושבים אחרת.
ואתה באמת חושב שהכרה ספרדית או של כל פרלמנט אחר במדינה פלסטינית, זה מה שיעשה את השינוי הפנימי כאן?
אני מאוד מקווה, כן. אני כבר לפני הרבה מאוד שנים הגעתי למסקנה שאליה הגיעו חכמים לפניי, כמה אלפי שנים קודם, שאין החבוש מתיר את עצמו מבית האסורים. והחבוש זה גם הפלסטינאים וגם אנחנו, ואם אין החבוש מתיר את עצמו ומוכרחים להתיר אותו, שימלא כן הוא יהיה חבוש לעד, אז אולי גורמים מבחוץ יוכלו לעזור לו להשתחרר מן הכבלים.
ובכל זאת, אתה יכול להבין את הבעייתיות שיכולה להיווצר בעקבות מסמך שכזה?
לא, הרי, אני לא יכול.
זה הרי כמו לתת נשק בעצם לאויב שלנו, שאולי אנחנו צריכים לנהל אותו מסע ומתן, אבל הוא משתמש במסמכים האלה נגדנו.
אתה מדבר על נשק, והנה אתה שוב שואל דימוי מתחום המלחמה. ואנחנו פנינו לשלום, לכן אין פה עניין של נשק, אלא מנוף נוסף, קטן מדי לצערי, שיכול להניף את עניין השלום.
אבל אתה יודע שחלק מהרעיון במסע ומתן, זה שמנהלים אותו, ותוך כדי הדברים אז מגיעים לאיזשהם הסכמות. כשמגיעה קבוצת ישראלים כל כך גדולה ומכובדת ומציבה כבר את התוצאה, זה קצת משבש את התהליך.
אז אני אפתיע אותך ואולי לא, כאשר אני אומר לך שאין בצע יותר במסע ומתן. הכל יודעים בדיוק על מה מדובר, והכל יודעים בדיוק מה תהיה תמונת ההסדר הסופית. יש הרבה מאוד מסמכים בעניין זה, מסמכים ישראלים, מסמכים אמריקאים, מסמכים בינלאומיים, מסמכים של הליגה הערבית, בסך הכל הם מאוד דומים אחד לשני, אם תבדוק אותם. הכל יודעים מה צריך לעשות, הכל יודעים לאיזו נקודה צריך להגיע, ולכן אין טעם ואין תועלת בדיבורים נוספים. דיבורים היו לנו למחביר, היו לנו לזרה, בסך הכל צריך עכשיו להתכנס, לאמץ את כל המסמכים האלה יחד, לשלב אותם ולהגיע למסקנות הנכונות, והמסקנות הנכונות זו נספה למען ישראל מהשטחים הכבושים.
אולי אבל הלחץ מופנה כלפי הצד הלא נכון. לפי הדיבורים, אני לא הייתי בישיבות, ישיבות המסע ומתן לאורך השנים, ואני לא באמת יודע, אבל לפחות לפי מה שמספרים, בכל פעם שהגיעו לאיזושהי נקודת הכרעה משמעותית, דווקא הצד הפלסטיני הוא זה שנסוג לאחור. אולי הלחץ צריך להיות מופנה דווקא כלפיהם ולא להפך.
זה מה שמספרים לך, זה חלק משטיפת המוח.
אתה יודע אחרת?
שאנחנו, בוודאי שאני יודע אחרת. תראה, תמיד הפרטנר שלנו, בן הזוג שלנו, השותף שלנו לשיחות, הוא תמיד יש בו פגם, תמיד הוא לא מתאים, תמיד יש בו איזשהו מום. סליחה, רק רגע, אני צריך לשמוע את הטלפון. סליחה.
כן.
נא להתקשר בעוד 5 דקות. תמיד יש בו איזשהו מום, פעם הוא קיצוני מדי, פעם הוא חלש מדי, פעם הוא מסית, פעם הוא לא באמת כבד. גם אנחנו לא פרטנרים מושלמים, ולכן שני הצדדים הלא מושלמים יצטרכו להגיע לאיזושהי הסכמה ביניהם. וחום זה אתה אומר, לא מפעילים חץ על הצד השני, לא יודע, הכיבוש זה לא לחץ?
זה לא הלחץ שאנחנו צריכים להפעיל, אתה יודע, זה לא הלחץ הבינלאומי הנדרש, כמו שאתם מפעילים בעצם על ישראל.
לא צריך לחץ בינלאומי, מספיק בלחץ המקומי. אני לא מאחל לך ולא מאחל לאף אחד מאיתנו שנחיה גם בתנאים של כיבוש, ולכן לא תדע לחץ מהו. אבל הצד השני כבר 47 שנים נלחץ, ועוד איך נלחץ.
אוקיי.
מה אתה דואג?
אני, האמת, אני דואג
שלא תתנשא.
כן, אבל אני כן קצת דואג שכשיש מסמך כזה שבסופו של דבר משמש כלי נגדנו. גם אם אנחנו לא תמיד צודקים או הכי צודקים, לא בטוח שצריך לפעול נגדנו.
קודם כל לא כל כך אכפת לי שאתה דואג, ואני מאחל לך שזו...
אבל כל מטרת השלום זה כדי שלא נדאג.
ואני מאחל לך שזו תהיה דאגתך האחרונה, אבל תראה, נוצר פה מצב אבסורד, שמחייב אותנו לשלוח מכתב כזה, ואני אגיד לך מה הוא. הרי הפרלמנטרים הספרדים, או השוודים, או האנגלים, או כל אחד אחר, באמת מתרשם שבישראל יש בעניין הגורלי ביותר, החשוב ביותר, יש הסכמה כללית, יש קונסנזוס מקיר לקיר, עד כדי כך שאפילו דוברי האופוזיציה הרשמית, כלומר מפלגת העבודה, גם הם מתנבאים פחות או יותר באותו סגנון. אז מניין להם שידעו שיש ישראלים שחושבים אחרת.
אז הנה.
דווקא שהצד הזה.
לפחות 550 ישראלים חושבים אחרת, וצריך אבל לציין ולומר שהחתומים הם מקצה מאוד מסוים של המפה הפוליטית.
נו, תמיד זה מן הקצה, ומי רוצה לעלות להר הבית, זה לא מן הקצה.
אולי צריך לחבר פשוט בין הקצוות, ואז הכל יסתדר מאליו.
האמצע זה כלום.
כן.
האמצע זה יח מוות.
הדברים ברורים. השר לשעבר, יוסי שריד, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה. אל הקצה השני, כאמור, חברת הכנסת מירי רגב איתנו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה עושים כשנתקלים בכזה מכתב?
קודם כל זה מבזה. זה מבזה קודם כל את הכותבים. חושבת שאין מדינה בעולם, תסתכל, בוא נסתכל מסביב, ששולחת, שאנשים מתוך המדינה שולחים מכתב לפרלמנט אחר כנגד אותו פרלמנט שלהם. רק אצלנו יש כל מיני המצאות, כל מיני אנשים שרוצים לחפש כותרות, ולעשות כל מיני, הרי מה זה יעזור להם? מה, הם קובעי מדיניות? הם ישפיעו, הרי הוא אמר בעצמו שהוא המיעוט.
כן, הוא בכל זאת אבל טוען שהוא מרגיש צורך לעשות מעשה כי אין ברירה.
שיעשה מעשה בתוך בשטח מדינת ישראל, מה הוא פונה לספרד?
אולי כי בשטח מדינת ישראל לא כל כך התייחסו עד היום לפניות שלו?
מדינת ישראל, בסוף יש בחירות במדינת ישראל. אם הוא כל כך משפיע, והעמדה שלו כל כך משפיעה, זה המרכז, אז שיבוא לידי ביטוי בבחירות. כל עוד זה לא בא לידי ביטוי בבחירות, המיעוט צריך לקבל את עמדת הרוב. אי אפשר שכשזה נוח להם, המיעוט צריך לקבל את עמדת הרוב, ושזה לא נוח להם, המיעוט לא מקבל את עמדת הרוב. אי אפשר לשחק בדמוקרטיה כשזה נוח לנו. זה בעיניי הצביעות. זה בעיניי הצביעות של אותם אנשים מהשמאל, שמנסים לפעול כנגד האינטרסים הלאומיים והביטחונים של מדינת ישראל. ללכת ולתמוך בספרד, בשוודיה, שיקירו במדינה פלסטינית, נגד החלטת ממשלת ישראל, היא בעיניי ביזיון, היא חוצפה, וזו עשייה של אנשים כנגד האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. הם יכולים לבוא ולדבר על שוויון ועל דעה שונה שישמיעו אותה פה במדינה הזאת. הם לא אזרחים ספרדים והם לא אזרחים שוודים, הם דרך אגב מוזמנים להיות שם.
לא בטוח שיקבלו אותם כל כך מהר, את יודעת. את המכתבים יקבלו, אותם לא בטוח.
אתה יודע מה, זה בדיוק, זה צחוק הגורל. שאלף לא יקבלו אותם, ואותם אלה שרצו לברלין מיד חוזרים בחזרה לארץ, ולא רק שלא יקבלו אותם, שאנחנו מבינים, והם גם בתוך עצמם מבינים, שאי אפשר לקנות שלום בשקט, אי אפשר לקנות שלום בסיסמאות. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לשמור על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, ומה שקורה במזרח ירושלים, ומה שקורה בהר בית, זה לא קשור לקיצוניים, זה קשור לריבונות של מדינה על הארץ הזאת, לממשלה שיש
okay,
לה
אז חוקים. אז אני מיד באמת רוצה לגשת איתך לנושא הזה של ירושלים, אבל עוד רגע קודם עוד שאלה על המסמך המדובר. כשקורה דבר כזה, אין איזושהי סנקציה חוקית שניתן להפעיל כלפי אנשים שמייצרים כזה נזק למדינה?
אני לא יודעת להגיד לך, אני כרגע מחכה לסנקציה החוקית של היועמ"ש על אחמד טיבי, שנתחיל בזה. הוא עדיין לא החזיר לי תשובה למכתבי, ואני לא מתכוונת להרפות, ואם צריך אני אזמן אותו לדיון.
שמה רגע תספרי לנו על מה מדובר?
מכתב ששלחתי ליועץ המשפטי לממשלה, איך יכול להיות שחבר כנסת נוסע לשוודיה כדי לתמוך ולהיות בהצבעה על מדינה פלסטינית? הוא חבר כנסת, אין לי בעיה, הוא רוצה לעשות את זה כדוקטור אחמד טיבי, נא התפטר מהכנסת. אז אומר, אני עושה את זה כאיש פרטי. אין איש פרטי כשאתה חבר כנסת. כשאתה חבר כנסת, אתה והאיש פרטי אחד.
ואת ממתינה לתשובה של מה? של היועץ המשפטי?
עכשיו, לא רק שאין תשובה של היועץ המשפטי, הוא בינתיים, אני מבינה, גם תומך בספרד. זה אמירה שאינה באה בחשבון בעיניי. בסופו של דבר, חבר פרלמנט נשבע כדי להגן על האינטרסים המדיניים של כל אזרחי המדינה הזאת, ביניהם ערבים ויהודים כאחד.
בוא נדבר על ירושלים.
על ירושלים. אם הוא רוצה להגן על הפלסטינים, הוא יכול להצטרף אליהם. מה יהיה בירושלים? יש שקט בסופו של דבר בירושלים. אם הם לא יבינו את זה במוח ובדיאלוג, יבינו את זה בכוח.
אבל מנסים כוח, וזה לא ממש עובד.
סליחה?
מנסים כוח, וזה לא ממש עובד. מה, לא מפעילים מספיק?
לא, זה ממש לא מנסים. עד עכשיו לא ניסו כלום. עד עכשיו ניסו לקנות את השקט בערכת מצב. החל מהמפכ"ל, החל מהשר, דרך המפכ"ל ודרך הממ"ד ודרך בתי המשפט ודרך היועצים המשפטיים ודרך הפרקליטות. כשאתה מבין היום שאבן הורגת, ורק היום זה מגיע לוועדת שרים לחקיקה אחרי לחץ של ועדת הפנים שאני מובילה מזה שנה, אז זה בושה וחרפה.
ומה ההחלטה שצפויה להתקבל?
והיום, היום תגיע הצעת חוק כזאת לוועדת שרים לחקיקה, שמי שיזרוק אבן זה 20 שנה בכלא. סוף סוף הבינו מה שהבינו בארצות הברית.
ואת חושבת שיחפו את זה?
וכשהם מבינים שכשצעירים זורקים אבנים, נכון, אי אפשר לשים אותם במעצר, אבל תטילו עונש כלכלי על ההורים שלהם. נראה אותם זורקים אבנים. מדינה צריכה להבין שצריכים להתייחס לעבירה קלה כחמורה. ואין אף אחד מעל החוק במדינה הזאת, לא יהודי ולא ערבי. ומי שזורק אבן, בין אם הוא יהודי ובין אם הוא ערבי, יישב בכלא. וילדים שזורקים אבנים וזורקים בקבוקי תבערה, ההורים שלהם ישלמו על זה. ישלמו הרבה על זה.
זה גם מה שמדובר בוועדת השרים שתדון היום?
בוודאי. הנושא של ילדים, חד וחלק, ענישה כלכלית על ההורים, זה הכל לחץ של ועדת הפנים. הכל לחץ של שנה אחרונה, של דיון ועוד דיון ועוד דיון. עזוב את ההתפללות, עזוב את העניין של תפילה על הר בית. עזוב את שינוי סטטוס קוו, לא מדברת על זה. יש החלטת ממשלה שיהודים עולים להר הבית, שהממשלה תממש את ההחלטה, ושלא תדאג ליחסי ציבור, לא של המפכ"ל ולא של הממ"ז.
כן, בינתיים יחסי ציבור, אני חייב לומר, בעקבות האירועים האחרונים, לא משהו. אבל כן, נקווה שאולי באמת הלחץ הזה ישפיע עם תוחמר הענישה.
היום המפכ"ל מגיע אליי לוועדה. נשמע מה יש לו להגיד, אני
שוחחתי כמו לרוקות עם ראש הממשלה. אנחנו נשמח גם לשמוע את הדברים שיש לו לומר ולענות לציבור הירושלמי. אנחנו עוד נמשיך לעסוק בעניין הזה בינתיים. חברת הכנסת מירי רגב מהליכוד, אני מודה לך. ובהצלחה בוועדה.
שוב בשורות טובות והחלמה מהירה לידידנו.
אמן, אמן, תודה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לחבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי.
בוקר טוב לך אריאל ובוקר טוב למאזינים.
בוקר טוב ליהודים בהר הבית?
כן, בוקר טוב, אנחנו מקווים שזה רק התחלה.
מה בכל זאת צפוי להשתנות?
בהר הבית?
כן.
מה פירוש? אנחנו מקווים שכל יהודי יוכל לעלות לשם להתפלל, ואנחנו מקווים שיגיע יום שגם נוכל לבנות את הר הבית.
זה כמובן, לזה כולנו מתפללים ומייחלים, אבל בעקבות ניסיון ההתנגשות, משהו הולך להשתנות במצב הביטחון של תושבי ירושלים?
אני מצר על זה שזה בעקבות התנגשות. תמיד אנחנו צריכים לשלם דם כדי להשיג משהו. זה דבר שהוא נורא. אני מקווה שהעיניים ייפקחו, זה המקום הכי קדוש לנו. אני רוצה לתת לך רק, אם כבר שאלת, רק דוגמה. היינו בהזכרה, יש לנו פעם בשנה הזכרה לשר זבולון עמר שקבור בהר הזיתים. ומהמקום הקבר שלו אנחנו כל הר הבית לרגלינו, מה שנקרא. ואתה יודע, יש הזכרה ואז מתפללים מנחה. אנחנו מתפללים מנחה, וגם העובדים שם, הפועלים ערביים, שהם יש להם כנראה גם את המנחה שלהם.
כן.
ותראה זה פלא, אנחנו מתפללים והם. הם מתפללים והאחוריים שלהם להר הבית. כי הם מתפללים לכיוון מכה. אז ממש אנחנו עומדים, הם עם האחוריים שלהם להר הבית, למסגד שלהם, לקודש הקודשים שלנו, ואנחנו עם הפנים
לשם. כל אחד והתרבות שלו, אתה יודע.
התמונה, לא, התמונה הזאת רק משקפת את כל המציאות.
כן. תאמר לי, אנחנו מדברים על מחבל ששוחרר מהכלא, ועבד במסעדה ישראלית שמאכילה בעיקר יהודים. איך קורה דבר כזה?
זה דבר שאני כל כך נתן לי שוק, ואני כל כך נדעמתי, שלכן התעוררתי ואמרתי אני מוכרח להעביר לך הצעת חוק. זה מקובל שאדם, נניח שפשע, החברה דנה אותו, וגם על פי הלכה היהודית הוא מקבל את עושרו, ואז הוא נחשב כאחיך, הוא שילם את חובו לחברה, וההפך, אנחנו מצווים, איך אומרים, לקרב אותו אחרי שבוצע עונש, אם הוא קיבל מלכות או כל עונש אחר, מצווים לקרב אותו כי הוא שילם את חובו לחברה, ואנחנו מקווים שהוא חזר בו. פה יש לנו תופעה אחרת לגמרי. אותם מחבלים, כשנכנסים, כשהם אנשי פתח, הם יוצאים כשהם אנשי חמאס. כלומר, בבית הסוהר, לא רק שהם לא משנים את תפיסותם לטובה, הם עוד ההפך, עוד מתחזקים בכיוון של רצח ופגע וכו'.
אז איך קורה שאחד כזה מתקבל לעבוד במסעדה כזאת?
ולכן אני אומר, לא יכול להיות מצב שעוד לקחת אחד כזה ושיעבוד במסעדה ועוד ינצל את הידע שלו כדי לרצוח.
בעלי המסעדה ידעו במי מדובר?
או, אז זה שאני אומר, אני מניח שיכול להיות שלא ידעו, כי אין להם דרך לדעת, ולכן הצעת חוק שלי באה ואומרת שממשלת ישראל חייבת לפרסם את השמות של כל המחבלים שמשתחררים, אם זה בשחרורים פוליטיים שאני מקווה שכבר לא יהיו יותר, ואם זה בשחרור שהוא גמר, לפרסם את הרשימה כדי שכל אדם שרוצה להעסיק ערבי יבדוק, ואם הוא יראה שהוא היה מחבל, שלא יקבל אותו לעבודה. למה להכניס נחש לתוך הבית?
כמה כאלה מסתובבים אצלנו, אתה יודע לומר?
לא, אין לי מושג, אני לא יודע, אני רק יודע בבירור שכל אותם אלה שהיו ושוחררו, אם זה בגלל שהם גמרו, ואם זה בגלל השחרורים הפוליטיים של העסקאות, רובם הגדול חוזר למעגל הפשע, הרצח, ולא רק זה, הם עוד המארגנים, הם בעלי הניסיון, הם עם היוקרה, כי הם ישבו בכלא, כלומר, אז הם עם היוקרה של הדבר, והם חוזרים והורגים.
אז איך ידעו בעלי עסקים במי מדובר?
אז ברגע שהחוק שלי יעבור, יהיה אתר שבו יהיה את השמות, עם כל הפרטים הנדרשים, וכל אדם כשהוא רוצה להסיק, אני לא בא, אם אדם רוצה להסיק ערבי או אזרח ערבי, בכבוד, אם הוא רוצה, אבל לא מחבל, אז הוא יסתכל, ואם הוא יראה שהאיש הזה היה מחבל שנאשם ברצח או בפיגוע או בניסיון, שלא יכניס נחש לביתו.
אתה יודע שיש שיאמרו אבל, שאם לא תאפשר להם לעבוד, אז בלית ברירה הם יחזרו למה שעשו קודם.
זה הטעות. האיש הזה הרי שעכשיו ניסה לרצוח, הרי הוא עבד, נתנו לו עבודה. והוא ניצל אותה, לא? הוא כן. ניצל והוא הלך לשם רק כדי שהוא יוכל יותר לקבל אינפורמציה ולרצוח. זה שטות. אם הם היו באמת חוזרים ויוצאים מהכלא עם דעות אחרות, כמו שכל אדם פושע רגיל שנענש ומשנה את עמדותיו, אז החברה צריכה לקרב אותו. אבל הם בדיוק הפוך. הכלא זה חממה שבו הוא מקצין את עמדותיו. כמו זה, נכנס כאיש פתח ויצא כאיש חמאס, הרבה יותר אוג'יאן, הרבה יותר קיצוני אפילו. זה נחשים שאנחנו שולחים אותם לרחוב כדי שהמשיכו להרוג אותנו. אז יש גבול לדמוקרטיה. אנחנו צריכה, דמוקרטיה שצריכה לשמור על עצמה. ובטח שכל אדם באופן פרטי שלא יכניס נחש לתוך ביתו. הבעיה באמת, כמו ששאלת, איך יודעים? היום הוא באמת לא ידע. ולכן אני דורש בהצעת החוק שיפורסמו השמות. כל פעם, שכל מי שיוצא מהכלא ועל מה, ואז כל אדם מסתכל, יראה, זה היה בכלא בגלל שהוא ניסה לפגע, ניסה לחבל. אף אחד לא להכניס אותו לביתו.
כמה זמן אגב אמור לקחת שהצעת חוק הזו, אם תעבור, היא תאושר?
תראה, זה נורא תלוי בכנסת, הרי יש כל מיני מכסות, כל מפלגה יש את המכסה של הצעות חוק שהיא יכולה, יש, בקיצור, מתחילים לעבוד על זה נגיד.
כן, זאת יכולה לקחת זמן. אני מקווה
שיהיה כמה שיותר מהר, כי זה פשוט בנפשנו.
אוקיי. טוב, נקווה שגם זה עוד צעד בדרך לביטחון יותר בעיר ירושלים. חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, תודה רבה לך.
תודה לך ולכל המאזינים.
גול וקנין, כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
בוקר טוב, אריאל.
אחדות? זהו?
בואו נחלק את הדברים לשניים. אם אנחנו מקשיבים למילים שאומר אתמול, שאומר ביום חמישי אריה דרעי בכנס חברי המועצות, ראשי ערים, ראשי מועצות דתיות מטעם ש"ס שהתקיים בצפת, במלון בצפת, הם היו שם בסוף שבוע ארוך, אז כן, אריה דרעי יוצא בגדרו, ומי שמכיר אותו ומכיר את ההתנהלות שלו ואת הסגנון שלו מבין שהוא עשה פה משהו שהוא לא רגיל לעשות. גם היו תנודות, זוזות שהן מראות שאריה דרעי עושה מהלך שהוא לא... הוא לא רגיל בו והוא מנסה את זה. בצד שני אנחנו רואים שאלי ישי הוא נועם מיד אחריו, הוא מתייחס להרבה דברים, הדבר הזה הוא פחות, בנקודה הזאת פחות נוגע. הוא אומר את המילה אחדות אבל לא מעבר לכך. מה שכן, נקודה חשובה שצריך לומר פה זה, בסופו של תהליך מקרים מהסוג הזה זה מעשיך יקרבוך או מעשיך ירחקוך. נכון שלמילים אולי יש משקל, אבל בסוף הכל יימדד על פי מעשים.
אז רק אולי כזה שקצת יותר נעמיק במה שנאמר, בעצם פונה אריה דרעי לאלי ישי ואומר לו מה?
הוא אמר לו, אתה הבכיר פה מכולם, איתך אני עבדתי יותר שנים מאשר עם כל אחד אחר, ההיכרות בינינו היא ארוכה יותר מכל ההיכרויות שיש לי עם שאר חברי הכנסת או שאר הפעילים של ש"ס, בוא תן לנו צ'אנס נוסף, בוא תן צ'אנס לעבודה ביחד, מעמדך לא ייפגע. אגב, לפני שארי דרי הוחזר לעמוד בראשות ש"ס, נשלחו שליחים מטעמו לאלי ישי, והיו שם הבטחות ואמירות על גבי אמירות לא מעט. אלי ישי משיקול עליו הוא בחר שלא לקבל את זה, הוא לא כל כך האמין שאי פעם הרב עובדיה יוסף יזיז אותו, למרות כל האמון ביניהם מלהיות במקום הראשון, ופה לכאורה על פניו זה נראה שאם אנחנו מסתכלים לטווח הארוך, או דה פקטו מה שקרה בשטח, יכול להיות שהוא קיבל החלטה מוטעת, יכול להיות שיועציו יטעו אותו, אבל בשורה התחתונה מי שהיום יושב ראש שס זה אריה דרי, אין מועצת חכמים שתזיז אותו, המועצת חכמי התורה איתו, איתו יד ביד לאורך כל הדרך, כך שאין אף אחד לא רואה מצב שבו הוא מוזז. אבל מצד שני, ארי דרי מבין שההתנהלות עד היום, הצורה שבה הדברים עובדים, זה לא בריא לו, זה לא בריא לתנועה, במקום להתעסק להכין את התנועה לבחירות, אם יהיו כאלה בתקופה הקרובה, הוא לא מצליח לעשות, הם צריכים כל הזמן לחבות שריפות, יש פה כיבוי שריפות גם מצידה, גם מצד מה שקורה עם אלי ישי, אנשי השטח, בוא לא נשכח שחלק נכבד מאנשי השטח, זה אנשים שמונו על ידי אלי ישי, זה אנשים שאוהבים אותו, אתה גם ראית את זה בצורה שבה הוא התקבל בצפת, אנשים מאוד אוהבים אותו, מאוד זוכרים לו שהוא מינה אותם, חלקם זה אנשים שהיו גם בעבר של אריה דרעי, שהוא יכל להזיז אותם והכוח שלו היה גדול, אף אחד לא היה מפריע לו, והוא בחר שלא לעשות את זה, ובהחלט יש לו איזושהי יעדה, אריה דרעי מעדיף לעבוד בשיתוף פעולה, אבל שוב, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך, אבל בוא, אנחנו נמצאים היום, אתמול בערב התקיימה עצרת בכיכר רבין, לזכרו של יצחק רבין, ראש הממשלה המנוח, שנרצח, אז אנחנו זוכרים את העימותים ואת המחלוקות ואת חילוקי הדעות הקשים, אפילו החתרנות שהייתה בינו לבין שמעון פרס, נשיא המדינה לשעבר, אז כך שייתכן שיגיע מצב שאולי גם לא יהיה שלום, אפילו לא שלום קר בין אריה דרעי לאלי ישי, אבל יצטרכו ללמוד לעבוד ביחד. בין רבין לפרס מעולם לא היה שלום, הדבר, אבל מה שכן, הם למדו לעבוד ביחד, והם הגיעו אפילו לרשות ממשלה.
יש איזשהו חשש אמיתי שאולי אלי ישי ינסה באמת להקים מפלגה חדשה, או שזה לא בגלל הסיבות האלה, אלא באמת כדי לנסות להשקיט את רעשי הרקע בעבודה לקראת הבחירות?
טוב, אז נכון להיום ודאי שאין את החשש הזה, אני רוצה לומר לך שההערכה האישית שלי הייתה שגם זה מעולם לא היה לשולחן, גם לפני בחירתו של הרב שלמה אמר לרבה של ירושלים, הדבר הזה על כמה שאני מבין ואיך אני ראיתי את התמונה, זה לא היה למפה, להקים מפלגה זה דבר לא פשוט, זה לא, יש הרבה קשיים בלפתוח מפלגה חדשה, פלטפורמה פוליטית חדשה, איך זה יעבור בציבור, בסוף צריך לזכור שהחלק הארי, 7-8 מנדטים הראשונים שיש לשס, זה נכס טון ברזל של ציבור בני התורה שהם לא ילכו אחרי אלי ישי בישוב במים, אז גם אם לאלי ישי ישנם 5 או 6 חברי כנסת שהם שלא דה פקטו בכיס, הם נמצאים אצלו בארנק, אי אפשר, בסוף ביום פקודה אנשים מעדיפים קרקע יציבה ולא משהו שהם לא יודעים, יש איזשהו, פחות מעדיפים לדון בביצה שלא נולדה, מעדיפים משהו בטוח, ואני חושב שאני לא בטוח שכל החבורה, אותם 5 או 6 חברי כנסת שכולם מנפנפים בהם, היו הולכים איתו, למרות שאני יכול לומר בצורה מאוד ברורה שהם אנשים שלו, כן, זה אנשים
אז בעצם הסיבה היא באמת להרגיע את השטח כדי שיכולים להתעסק בדברים המשמעותיים באמת ולא בעריבות הפנימית. מה הסיכוי באמת לראות את השלום הזה מגיע בתוך המפלגה?
השלום הזה לא יכול להיות כאשר הוא או מעל גלי האתר או בפורומים, זה צריך להיות בראשי פרקים. אם אריה דרעי יכריז הכרזות ומצד שני אנשיו, אנשי לשכתו יבואו וידברו, יתדרכו או אני לא יודע מה יעשו, דברים נגד אלי ישי, אז זה לא יעבוד וכנל גם הפוך, זאת אומרת אם אלי ישי
זאת אומרת האמירות צריכות להיות לא רק פומביות אלא גם מאחורי הקלעים,
הם גם צריכות להיות בדברים ברמה האישית, אני לא יודע אם יהיה פה מצב של אמון מלא והחבר'ה הלכו לחתונה קתולית, אבל בהחלט יכולים לייצר מצב שבו ניתן לעבוד, זה יצטרך לבוא משני הצדדים, כמובן שאנשים שבאמצע, זאת אומרת, קרי אנשי שני הלשכות, יצטרכו או להזיז אותם, או פשוט להרגיע אותם, כי הם לא יוכלו להיות חלק מהמהלך הזה, כי האנשים משני הצדדים לא מאמינים זה לבוס בלשכה השנייה, אז ככה זה, אף אחד שם לא מאמין לאף אחד, לכן יצטרכו להזיז אותם כדי לייצר מצב נוח לעבודה.
טוב, בואו נמשיך כמובן לעקוב ונקווה שמשהו טוב יצא מזה. גול וקנין, כתבנו הפוליטי, תודה.
בוקר טוב.
רגע, לפני סיום, אנחנו לא יכולים לוותר על חוק הגיור. המרוכך משהו, הוא אמור לעבור היום אצל השרים?
כן, אני נמצא פה ממש עכשיו ברגעים אלה כאן במשרד ראש הממשלה, ממש עוד דקות ספורות מתחילה ישיבת הממשלה, זה אחד הנושאים הבוערים שיעלו, זה אותה הצעת מחליטים, זו הצעה שבנט מצטרף אליה בלית ברירה, הוא נאלץ להתקפל כאשר ראש הממשלה לא היה הוא זה שמוכן להעלות אותה, לציפי לבני הייתה הצעה אחרת על שולחן הכנסת שהייתה רק שחיכתה לקריאה שנייה ושלישית, אותו חוק שטרן שהוא הרבה יותר בעייתי.
בקיצור יעבור או לא יעבור?
כן, האינטרס של כולם שזה יעבור, היום האינטרס, גם של החרדים היום שהוא יעבור, כי אם זה לא עובר, אז חוק שטרן עובר, ואז המצב הוא הרבה יותר בעייתי.
אוקיי, נמשיך לעקוב, אני מניח שבערב יהיו לך פרטים קצת יותר מדויקים.
בדיוק.
גול וקנין, תודה.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
שבנו, זה האות לאות של המועצת.
מועצת הבוקר מתכנסת. המועצה שעוסקת בנושאים החשובים. באמת?
יהושע בנשק, בוקר טוב.
בוקר טוב, לא שומעים אותך.
למה לא שומעים?
הנה, שומעים.
אתה השני שומר לי את זה הבוקר. אני מתחיל לחשוש שמשהו אולי בי לא טוב. בפעם הקודמת שזה קרה נאמר פה מחדר הטכנאים שהקו של הדובר משובש. כשזה קורה פעם שנייה, מוטי, אז אולי שני קווים לא טובים. כן, הרי ברור שאצלנו הכל תקין ובסדר. אז מה שלומך בנשק?
מצוין, שבוע טוב, מה שלומכם?
שלומנו ברוך השם, נפלא. אנחנו ככה עוברים על כותרות הבוקר ומבינים שמצבנו יכול להיות טוב יותר.
נכון, מי זה אנחנו?
אני. אבל יש את המכתב הזה שדיברנו עליו הבוקר, 550 ישראלים שחתמו לספרדים שיכירו במדינה פלסטינית, אבל עוד קודם לזה היה את הסיפור של שוודיה שהכירו במדינה פלסטינית, ובעקבות כך החזיר שר החוץ את שגריר ישראל בשוודיה להתייעצויות, ואמר על שוודיה להבין שהיחסים במזרח התיכון מורכבים יותר מראית להרכבה עצמית של איקאה, ועל זה אני אומר לך, ליברמן כנראה אף פעם לא הרכיב ראית של איקאה.
כן, לא, לא, נכון, לא רק שהוא אף פעם לא הרכיב ראית של איקאה, הוא גם לא ראה איך זה נראה אחרי שהוא מורכב.
ובוא נגיד שאם כך תהיה התוצאה של השלום במזרח התיכון, לא בטוח שזה כדאי.
נכון, יותר מזה אני אגיד לך, עם התהליך שהתחיל אי שם ב-93, החזיק מעמד 3 שנים, הרייטים של איקאה זה בחצי שנה בערך.
כן, קיצור, צריך לחפש אפיקים אחרים אולי, ולא להשתמש בזה כדוגמה. שרת החוץ השוודית אגב אמרה בתגובה, אשמח לשלוח לו מארז כדי שיראה שצריך 2 להרכבה של רייט.
כל הכבוד לה, כי בפרסומים של איקאה זה כאילו רק אחד יכול לעשות.
זה נכון? אני גם שאלתי את עצמי את השאלה הזאת. אז עבדו עלינו כל השנים האלה? טוב, שוודים. לך תאמין להם. ועדת החוץ והביטחון תדון בהצעה הדורשת מקבלנים להתקין אביזר בטיחות בדלתות.
אבל זה בכניסה או ביציאה?
לא הבנתי, צריך פה את אופר שיסביר, אבל אופר לא איתנו. מה זאת אומרת אביזר בטיחות בדלתות? לפי מה שאומרים לי פה, כן, זה כדי שהדלת לא תתערק על האצבעות חלילה.
זהו, אז אני חשבתי שזה הפוך, אבל אצלנו הגבאים בבית כנסת מאוד רוצים שיהיה איזה אביזר בטיחות שירחיק את הילדים. אבל אתה יודע, הייתי פעם בישיבת ועד בית אצלנו בבניין, וככה קודם כל הם מתלוננו שהילדים עושים הרבה בלגן בבניין, ודבר שהם התלוננו שהשקעים פתוחים ואפשר להתחשמל. אמרתי, תשאירו את השקעים פתוחים, זה יפתור את הבעיה השנייה.
שר הביטחון אישר להתחיל השבוע בהקמה של מפעל ברצועת עזה שיספק עבודה לאלפי פלסטינים.
זה יפה מאוד. עכשיו, אני הבנתי שזה מפעל של קוקה קולה, רק חסר המנטוס, וזה מפעל מעולה.
כן, כן, בהחלט. שר האוצר לפיד הודיע כי אוסם נענתה לפנייתו לפתרון משבר התעסוקה בערד, וכי יאשר מתן מענק מיוחד להקמת מפעל גלידות הגדול מסוגו במזרח התיכון.
תגיד לי, אתה מי מכין גלידות במקום החם בעולם? זה הכל אימץ שם ברק.
עד שזה יגיע לשאר חלקי הארץ. טוב, היגיון של שר האוצר. מגדלי הפירות מזמינים את הציבור לדווח על פירות שנרכשו ואיכותם אינה מסביעת רצון.
מה זאת אומרת מזמינים את הציבור? מה, להחזיר כאילו את ה...
זהו, שהם לא מזמינים להחזיר, הם רק מזמינים לדווח. שנדע.
אוקיי, תיידעו אותנו. אם נהנית, תספרו לנו.
בדיוק. אם לא, אל תספרו לאף אחד. כדי לקצץ במימון של מטרות לא חיוניות, מבצע משרד האוצר בדיקה של תקציבי המשרדים השונים, וזה בעקבות פנייה של התנועה לחופש המידע, ואז נחשפים נתוני 2013, ושם מסתבר שמשרד האוצר הוציא על חוט לבן ארוך 148 אלף שקלים.
זה לא נורמלי, אני לא יודע אם יאיר לפיד מאזין לנו, אבל מתברר שהכסף הוא לא נמצא בין יצהר לאיתמר, אלא בין חוט לבן ארוך לקצר.
אגב, מחר, בעזרת השם, כל הפרטים הם מלאים על ההוצאות השונות באמת של המשרדים השונים. 148 שקלים לחוט לבן ארוך, זה לא הדבר הכי מוזר שם, ברשימת ההוצאות.
אלא אם כן זה חוט דנטלי, זה אני מבין.
אם זה היה במשרד הבריאות, אולי היינו מבינים את זה. אלה הכותרות שלנו לבוקר הזה, יהושע בנצ'ק, תודה לך.
יום טוב, שבוע טוב.
תודה ליאל איבר שחה ופיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי, תודה לכם על ההזנה, אנחנו נשתמע אתכם בעזרת השם גם מחר ב9 בבוקר, עד אז יהיו לנו הרבה חדשות טובות. שלום לכם. We'll be right back.